אלה אין סוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך וננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום, בפרק הרביעי שלנו, אנחנו נעשה זום אין לגדלים הקטנים ביותר שאפשר לתאר במילים. גדלים שהם אפילו קטנים מאטום, בגדלים הקטנים האלו נראה עולם ומלואו. נתחיל משאלה פשוטה. מה את? את מורכבת ממולקולות. המולקולות האלה מורכבות מאטומים, שמורכבים מחלקיקים יסודיים. בואו נתחיל מזה שאנחנו מכירים גדלים מסוימים קטנים מאוד, לדוגמה, סנטימטר. הרוחב של האצבע שלנו הוא בערך 2 סנטימטר. כלומר, סנטימטר הוא גודל די קטן ביחס ליום-יום שלנו, אבל גודל שאנחנו מכירים. בואו נסתכל פנימה. מילימטר. מילימטר זה 0.1 סנטימטר. זה גודל ממש קטן, אבל עוד אפשר לראות אותו בעין. מה לגבי שערה? שערה היא ברוחב של מיקרומטר או מיקרון. זה 0.01 מילימטר או 1,000,000 מטר. קטן, דק, וזה גם משהו שאנחנו משתמשים בו בשפה כדי לבטא משהו דק. הגדלים האלו בכלל לא קרובים לגדלים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום. בואו ניכנס לעומק של אותה שערה. דמיינו שערה. אם אתם יכולים, תסתכלו על שערה כלשהי. ממש תסתכלו על השערה לכמה שניות. תסתכלו כמה השערה הזאת היא דקה. עכשיו דמיינו שאתם מגדילים אותה. תגדילו עוד. הגודל הזה שקיבלנו של שערה אחת, בואו נחלק אותו ל-1,000. יש לנו כעת אלפית שערה. גודל של אלפית שערה נקרא ננומטר, ויכול להיות ששמעתם עליו מהקשרים של ננוטכנולוגיה. עכשיו בואו ניקח את אחת מאותן אלפיות שערה, את אחד מהננומטרים האלו, כל אחד מהם, ונחלק גם אותו ל-1,000. הגודל שקיבלנו כעת נכנס 1,000,000 פעם בשערה אחת, 1,000 ועוד פעם 1,000. אפשר לסכם שזה גודל די קטן. הגודל הזה נקרא פיקומטר. זאתי טריליונית המטר. יחסית לגדלים שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה, עדיין זה גודל די גדול. הגודל של אטום הליום הוא בערך 62 פיקומטר כאלו. אם ניקח פיקומטר כזה ונחלק אותו ל-1,000, נקבל פטומטר אחד. פה זה כבר ממש ממש קטן, הרבה יותר קטן ממה שאפשר לתאר. פטומטר אחד הוא בגודל של ניוטרון. זה 10^-15, כלומר 0.00000000001. זה 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, אחד כזה ונחלק אותו לאלף, נקבל אטומטר. אטומטר הוא מיליארדית של מיליארדית של מטר. זה הגודל של קווארק ולפטון, שהם יהיו הגיבורים של הפרק שלנו. שוב, קחו מטר, חלקו אותו למיליארד. קחו מיליארדית אחת מתוך אותה חלוקה, ותחלקו אותה לעוד מיליארד, ועכשיו אתם מגיעים לגדלים שאנחנו מדברים עליהם היום. הסיפור שלנו מתחיל במשהו שדומה קצת לאירופה של ימי הביניים. סיפור על מלכים ועבדים, רצים וחומות. אנחנו נדבר על עולם שהוא לא מההיסטוריה ולא מהעבר, אלא העולם שנמצא מסביבנו, בכל מקום, אבל הוא פשוט מוסתר מאיתנו, כי הוא מאוד 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 קטן, ורק בעשרות השנים האחרונות התחלנו להבין מה קורה שם. רק לפני 100 שנים הבנו שאטומים בכלל קיימים. רק לאחר מכן הבנו שיש דברים קטנים יותר מאטום, ושהאטום הוא לא הדבר הקטן ביותר. מתחת לאטום יש עולם שלם שאנחנו נדבר עליו עכשיו. אז בעולם שלנו, שהוא קצת ימי ביניים עם כזה, יש שליטים, המלכים. הם הכי חזקים, הכי כבדים, הכי משמעותיים, והם נקראים קווארקים. הקווארקים הם בגודל אטומטר, כלומר מיליארדית של מיליארדית של מטר. הקווארקים הם כמו כל משפחות המלוכה שאנחנו מכירים. הם גדולים, הם רבים ביניהם כל הזמן, יש אפילו מקרים של גילוי עריות, יש טענות לכתר, המון פוליטיקות עסיסיות בקרב הקווארקים האלה. הזוג המלכותי של הקווארקים נקראים למעלה ולמטה. זה לא אומר כלום, זה פשוט השם שנתנו להם, up and down. יחד, הם יוצרים את המבנה הכי חזק ויציב, הפרוטון והניוטרון. אבל זה לא מזוגות של שניים, אלא משלוש. הזוג המלכותי הזה צריך שלשות כדי ליצור פרוטון וניוטרון. אם יש לנו שני למעלה ואחד למטה, אנחנו קוראים לזה פרוטון, ואם שני למטה ואחד למעלה, ניוטרון. הלמעלה והלמטה האלו חיים הרבה זמן. הם יציבים, הם חזקים, אבל האמת היא שהם לא חזקים בגלל עצמם, אלא בגלל הכוח שנקרא הכוח הגרעיני החזק. הם שולטים באמצעות הכוח הגרעיני החזק. הכוח הזה כל כך חזק, שהוא לא יוצר רק את הפרוטונים והניוטרונים, אלא גם יוצר קבוצות של פרוטונים וניוטרונים, שאחרת לא היו מתקבצים ביחד. הגרעין של האטום מאחד אותם ביחד. הכוח הגרעיני החזק מאחד את הקוארקים, את המלחים, והוא כל כך חזק שהוא יוצא מהטווח שלהם ומאחד את הפרוטונים והניוטרונים עצמם. הניוטרונים והפרוטונים הם בעצם הטירה, הארמון שהקוארקים חיים בו. הטירה הזו ממש חזקה, ואם נשים כמה טירות כאלו ביחד, יהיה לנו קומפלקס טירות. זה כוח חזק מאוד. הכוח הכי חזק בטבע. הוא חזק פי 100 יותר מכל כוח אחר ביקום. יותר מפי 100 מהכוח הבא אחריו. פשוט אי אפשר לנצח אותו. אבל יש לו מגבלה. הטווח שלו מוגבל. הוא עובד רק בדווחים קצרים מאוד מאוד. בתוך הגרעין, בתוך הטירה. שם הוא שולט על פני כל כוח אחר. הקוארקים לא יכולים פשוט לצאת מחוץ לטירה בגלל הכוח החזק. הם גם לא יכולים להשתמש בכוח החזק כדי להשפיע על משהו שקורה מחוץ לטירה. הכוח הגרעיני החזק הזה הוא הדבק שמדביק אותם ביחד. הוא לא רק הדבק שמדביק אותם, הוא ממש מה שנותן להם את המסה שלהם. המסה שלהם לא נובעת מהחלקיק עצמו. אם נסחום את המסה שלהם, לא נגיע למסה של פרוטון, נגיע למסה נמוכה יותר. המסה של הפרוטון מגיעה מהאנרגיה עצמה. יש עוד נושא של צבע. אם לוקחים את צבע המטען של הקוארק ותכונת הצבע, היא בעצם זו שעוזרת לחלקיקים לתקשר עם הכוח הגרעיני החזק הזה. החליטו לקרוא לו צבע כי שלושת הצבעים ביחד מייצרים לבן. כלומר, ערבוב של שלושת הצבעים מייצר ניוטרון או פרוטון. הכוח הגרעיני החזק לא מחבר סתם קוארקים אקראיים, אלא מחבר אותם לפי הצבע שלהם. זה לא כל כך פשוט, כי הכוח הגרעיני החזק ממש חזק, והוא כובל את הצבעים של הקוארקים ביחד. לכן, מה שבאמת כובל את הקוארקים למשפחה שלהם, הוא הצבע שלהם, וזו תכונה שקשורה לכוח הגרעיני החזק. בכל מקרה, הטירה עצמה היא לא רק המלך והמלכה, שהם בעצם הקוארקים, אלא גם הקירות, הלבנים וכל המבנה, שזה בעצם הכוח הגרעיני החזק, שהוא עיקר המסה של הטירה. כל מבנה כזה של טירה הוא בגודל פטומטר, ואם תזכרו ממקודם, אז כל טירה כזו היא בגודל של מיליארדית של מיליונית המטר, כלומר די קטנה. הכוח הגרעיני החזק עובד רק בטווח של הפטומטר הזה, וזהו גודל הטירה עליו אנחנו מדברים. את כל הלבנים האלה והקירות, מי שיוצר הוא הכוח הגרעיני החזק, מבנה הטירה ולא התושבים עצמם. בואו נצא מחוץ לטירה ונסתכל על הממלכה שלנו. מחוץ לטירה יש לנו המוני איכרים. מיליוני איכרים עניים החיים בחוות שלהם מחוץ לגבולות של הטירה. האיכרים האלו נקראים לפטונים. הלפטונים עושים את העבודה. כל מה שקשור לכימיה, לפטונים. אם טירה אחת או גרעין אטום אחד רוצה לתקשר עם טירה אחרת, הם יתקשרו באמצעות לפטונים. ישלחו אותם הלוך חזור, הם יוותרו על הלפטונים שלהם, יקלטו לפטונים אחרים. בכלל לא אכפת להם מהלפטונים, לא אכפת להם מה הלפטונים רוצים, מה מעניין אותם, מה משמח אותם. פשוט לא אכפת להם. הלפטונים יכולים לקבל שלוש צורות. אלקטרון, המוכר לנו, שמענו עליו כבר כמה פעמים בחיים. המיואון, שהוא כמו אלקטרון רק גדול יותר. והטאו, שהוא כמו המיואון אבל עוד יותר גדול. הסיבה שאנחנו לא רואים מיואונים וטאוים, אלא רק אלקטרונים, היא שהם הרבה פחות יציבים מהאלקטרון. יש לנו חוק בממלכה שלנו, רק הקל שורד. מי שמשמין יותר מדי, נהיה עשיר מדי, קורס ונעלם. רק הקטנים נשארים. אפשר לחשוב על זה שאחד האלקטרונים נהיה שמן מדי, וקוראים אותו לחלקיקים הקטנים. המיואון הוא עיקר שנהיה קצת עשיר, נהיה סוחר, התחיל לעשות קצת כסף, אבל אז מגיע המון הזוהם וקורע אותו לגזרים. הוא קורע אותו לאלקטרונים. האלקטרונים הם היחידים ששורדים. החוק הזה אגב קיים גם אצל הקוארקים. יש שישה קוארקים, שישה מלכים, אבל רק למעלה ולמטה נשארים בטירה. ארבעת האחרים, בוטום, טופ, מוזר וקסום, הם הרבה יותר כבדים, ולכן הם הרבה יותר נדירים. למעלה ולמטה שולטים. הם שולטים כי הם הכי קלים. כל קוארק גדול ועשיר שנוצר יצטרך מיד להיקרה בגודל שלו. אפשר להקביל את ארבעת הקוארקים הכבדים לקיסרים או צארים או סולטנים או משהו כזה. זה מלך מלכים שרוצה לשלוט על המלכים. שוב, ביקום שלנו, אם קיסר כזה עולה לשלטון, מיד המלכים מורידים אותו וקוראים אותו לגזרים. המלכים האלה לא מוכנים שימליכו עליהם מלך. לכן, כמו שהלפטונים לא מוכנים שלפטון כבד ישרוד לאורך זמן, גם הקוארקים לא מוכנים שקוארק כבד ישרוד לאורך זמן. העניין הוא שכל קוארק כבד יותר שנוצר, מיד נקרא לקטנים יותר. בעולם התת-אטומי, הקטנים שולטים בקטנים יותר. ככה זה עובד בגדלים האלה. אוקיי, יש לנו טירה שנוצרה מהכוח הגרעיני החזק. בתוך הטירה יש את המשפחה השולטת, הקוארקים למעלה ולמטה. מחוץ לטירה יש לנו את העיקרים, הלפטונים. אם הכוח הגרעיני החזק לא יוצא מחוץ לטירה, איך הקוארקים יכולים לתקשר עם הלפטונים ולשלוט עליהם? בעזרת איזה כוח הקוארקים מעבירים את הצווים והפקודות שלהם ללפטונים שעובדים בשדה בחוץ? איך אפשר לגבות מהם מיסים? איך הם יכולים לתקשר עם טירות אחרות? הם משתמשים ברצים. הרצים האלו נקראים פוטונים. הפוטונים הם הנשאים של הכוח האלקטרומגנטי. הם ממש מותאמים לתפקיד הזה של רצים. אין להם מסה, הם רצים במהירות האור, ואין להם טווח, כלומר, הם פועלים עד לטווח של אינסוף. כמובן שככל שאנחנו נרוץ רחוק יותר, פחות פוטונים יגיעו, אבל בתיאוריה, וגם במציאות, מגיעים אלינו ממש עכשיו פוטונים מהקצה הרחוק ביותר של היקום. הפוטונים נולדים, מיד מתחילים לרוץ במהירות האור, ומתים ברגע שהם מגיעים. יש להם רק מטרה אחת, להעביר את המסר. הפוטונים יכולים להגיע לאינטראקציה עם העיקרים. הם יכולים להגיע לאינטראקציה עם טירות אחרות, והם מעבירים את המסרים שלהם בכל היקום. יש להם שני מסרים עיקריים, דחייה ומשיכה. אבל לא כל החלקיקים מקשיבים לרצים האלו. הרצים האלה, חשובים ככל שיהיו, לא תמיד במרכז העניינים של כולם. לדוגמה, אם הם פוגשים חלקיק שאין לו מטען חשמלי, הוא פשוט שקוף עבורם. הפוטונים מתקשרים רק עם מי שיש לו מטען חשמלי. מה הקווארקים יכולים לעשות אם הם רוצים לתקשר עם מישהו שהוא לא בעל מטען חשמלי? בשלב הזה, הם פונים לרשת המרגלים הסודית שלהם. הם פונים לכבידה. הכבידה היא גם ללא מסה. היא גם נוסעת במהירות האור, והכבידה רואה הכל. הכבידה רואה את כל החומר, כל האנרגיה, כל דבר. שום דבר לא יכול לברוח מהכבידה. אבל הכבידה מתקשרת רק בלחישות. כמו כל מרגל טוב, היא לוחשת חלש באוזניים של כל מי שצריך. היא חלשה פי אחד בחזקת 40 מהכוח הגרעיני החזק. זה ממש 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 חלש. למרות שהכבידה רואה הכל, קרוב, רחוק, עם מטען, בלי מטען, ההשפעה שלה ממש ממש קטנה, לעומת הפוטון העוצמתי לדוגמה. הקוארקים יכולים לראות כל דבר ביקום באמצעות רשת המרגלים של הכבידה, אבל לא בצורה חזקה מאוד, כי המרגלים האלו של הכבידה הם רק לוחשים. יש לנו את הטירה. בטירה יש את משפחת המלוכה, את הקוארקים. יש לנו את הלפטונים, העיקרים, שנשלטים באמצעות הרצים, הפוטונים. ויש את רשת המרגלים העוברת בכל היקום, רשת הכבידה, שנמתחת עד אינסוף, אבל היא חלשה יחסית. עד כאן דיברנו על האזור הקרוב של הטירה, הטירה עצמה והתקשורת שלה. יש לנו עוד קהילה שחיה בקצוות הממלכה. זוהי קהילה קצת מוזרה, קהילה של רוחות רפאים. הם לא יודעים לעצור. הם לא מתיישבים בכפרים ועובדים את האדמה, ובגדול אף אחד לא רוצה לגעת בהם. אף אחד לא רוצה לשמוע מהם. הם נקראים הנויטרינו. אפשר לחשוב עליהם כרוחות רפאים המרחפות הלוך וחזור בממלכה, רוטפות את כולם, ולכן כולם מתעלמים מהם ולא רוצים לשמוע מהם. אחד השמות באמת שמשתמשים לנויטרינו במדע הוא חלקיק הרפאים. אני חושב שחלקיק רפאים משקף מעולה את השם שלהם. גם נויטרינו הוא בעל שלוש משפחות, אלקטרונויטרינו, מיונויטרינו וטאונויטרינו. מבחינה גנטית הם שייכים למשפחת הלפטונים, ואני כמובן שם מרכאות על המילה גנטית. הם אפילו דומים ללפטונים במראה, אבל הם מתנהגים שונה. האמת היא שהם ממש סוג של לפטונים, אבל שונים. אפשר לחשוב עליהם כמו זומבים של לפטונים. הם הרבה 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 יותר קטנים מלפטונים, וזה בעצם רוחות רפאים ללא מטען חשמלי, הנעים בין הכפרים ובכל היקום, ללא זמן וללא מרחב. הם נעים במרחב, הם לא נקשרים לשום דבר. אין להם מטען חשמלי, ולכן הם לא מקבלים פקודות מהפוטונים. הם לא מקשיבים לרצים, הם פשוט מסתובבים בכל מקום כאוות נפשם. הם אפילו נכנסים ויוצאים מהטירה. עד כדי כך הם בלתי נראים. הם עוברים דרך הקירות של הטירה. לאף אחד לא אכפת מהם. לאף אחד לא אכפת אם הנויטרינו היה שם. הקוארקים יושבים על כס המלכות שלהם בטירה, ופוף, עבר שם נויטרינו. אף אחד אפילו לא שם לב. הנויטרינו האלה הם כמו רוחות רפאים. עד לא מזמן חשבנו שאין להם מסה בכלל. היום יודעים שיש להם מסה, אבל ממש 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 קטנה. עם כמה שהם קטנים ולא משמעותיים, הנויטרינו האלה יכולים לעשות המון בעיות מדי פעם. הם יכולים לעבור בטירה בלי שאף אחד שם לב, אבל לפעמים הם יכולים גם להתקל בקוארק. כאשר הם נתקלים בקוארק, במלך כזה הם עושים המון בעיות. בואו נדמיין את הנסיך, הולך בארמון, ופתאום נתקל ברוח רפאים. לא רוח רפאים עברה לידו, והוא לא בטוח אם הוא ראה אותה או לא. הוא לא שמע אותה, אלא ממש נכנסה בו חזיתית. כשזה קורה, נהיה בלגן. רוח הרפאים שלנו, יטרינו, לובשת כל מיני מסכות. הנסיך המסכן אפילו לא בטוח באיזה רוח רפאים הוא נתקל. הוא מסתכל פעם אחת ורואה אלקטרונויטרינו. מסתכל שוב, טאונויטרינו. הוא מסתכל שוב, פוף, מיונויטרינו. רוח הרפאים הזו עוברת בין הזהויות השונות, תוך כדי שהיא מתקרבת לנסיך. והוא לא יודע מה לעשות. הוא צועק לעזרה. מי יבוא לעזור לו? מי מגיע? הכוח הגרעיני החזק, הקירות של הטירה, לא יכולים לעזור לו, כי הנויטרינו כבר עבר אותם בלי בעיה, הוא קטן ומתחמק בין הלבנים אם תרצו. הפוטונים, הרצים, גם כן לא יכולים לעזור לו. הם מתקשרים רק עם מי שיש לו מטען חשמלי, הם לא מצליחים לתפוס את הנויטרינו. הכבידה לא יכולה לעזור, היא חלשה מאוד תמיד, ועל הנויטרינו היא אפילו משפיעה פחות מאשר על חלקיקים אחרים. כלומר, ההשפעה שלה זניחה לגמרי. על כן, הנויטרינו ממשיך ללא הפרעה ופוגע בנסיך המסכן. ברגע הזה נוצרת מהומה בטירה. אפשר לחשוב על זה כמו פיצוץ של פצצה באמצע הטירה. החומות נשברות ומתחיל אסון. יש היררכיה מסוימת בעולם התת-אטומי. הפרוטונים והנויטרונים, הטירות האלה, הם מאוד מאוד יציבים. יש את הלפטונים, העיקרים סביבם, אבל מדי פעם קורה אסון. כמו האסון שתיארנו עכשיו. הנויטרינו הזה הרג את אחד הקוארקים, ובמצב הזה הפיצוץ גרם לזה שנויטרון שלם, טירה שלמה, יצאה מהקומפלקס של הטירות ואפה לכל עבר. טירה שלמה אפה. פתאום לפטונים או אלקטרונים נכנסו לתוך הטירה ומסתובבים בטירה. מתחילים לאכול את האוכל של הקוארקים, גונבים להם את הבגדים ועושים בלגן בטירה. הטירה כולה פרוצה. גם הנויטרינו נכנסים, מתנגשים בעוד קוארקים, שוברים עוד קירות. אף אחד לא יכול לעזור שם. הכוח הגרעיני לא מצליח לשמור על החומות שנפרצו. הכבידה והכוח האלקטרומגנטי לא עוזרים. מי יכול לעזור לנו באנרכיה שנוצרה? מי יציל את הטירה שלנו? מי ישמור על החברה שלנו יציבה? מי יעשה את העבודה המלוכלכת? זה הכוח המיוחד. הכוח המיוחד בא לעזור לנו. הכוח המיוחד הזה נקרא בוזונים W ו-Z. אין להם שם אפילו. הם הנשאים של הכוח הגרעיני החלש. הבוזונים האלה, W ו-Z, הם בעלי כוחות מיוחדים. אפשר לחשוב עליהם כמו סיירת מטכל של החלקיקים התת-אטומיים. הם יכולים להמיר קוארק לקוארק אחר. הם פוגשים קוארק למעלה ופוף, הופכים אותו ללמטה. מה זה אומר? זה אומר שהם יכולים להפוך ניוטרונים לפרוטונים ולהפך. במצב בו אלקטרון נכנס לטירה או נויטרינו נכנס לטירה ונוצר בלגן, הבוזונים האלו מגיעים ומחזירים את הסדר על כנו. הם הכוח היחיד שיכול להציל את היום. איך הם עושים את זה? הם הופכים את הפרוטונים לניוטרונים. יש להם את השם הכי מאפן ביקום, הכוח הגרעיני החלש. אבל באמת שהם הכוח הכי מגניב. איזה עוד כוח יכול לתקשר גם עם קוארקים, גם עם אלפטונים וגם עם ניוטרינו? איזה עוד כוח יכול לתקשר עם כל כך הרבה חלקיקים? אף אחד. רק הכוח הגרעיני החלש. לכן זה הכוח הכי מגניב. זה הכוח המיוחד. Special Forces. זה לא שם רשמי, אבל בעיניי זה שם יותר יפה מהכוח הגרעיני החלש. הבוזונים האלו משנים את הרכב הטירה. הם משחקים עם הלפטונים, הנויטרונים והקוארקים, מצילים את היום ומחזירים את הסדר. יש עוד אלמנט אחד בממלכה שלנו. ממלכת הצללים. אפשר לחשוב על זה כמו מלכים ששולטים מבחינה רשמית בממלכה, אבל מי שמושך את החוטים בפועל הם לא המלכים עצמם. מי שמקבל את ההחלטות בעבור הממלכה כולה הם לא הקוארקים. מי שבאמת מחליט מה יקרה הוא ההיגס. ההיגס הוא הכוח האמיתי מאחורי הכתר. ההיגס הוא מה שנותן לקוארקים וללפטונים את המסה שלהם. האינטראקציה של האלקטרון עם שדה היגס היא המסה שלו. האינטראקציה של קוארק עם שדה היגס היא המסה שלו. בלי היגס החברה כולה תתפורר. שום דבר לא יהיה הגיוני יותר. לאף אחד אין יכולות, לאף אחד אין תכונות בלי היגס. בלי היגס לא הייתה הפרדה בין הכוח הגרעיני החלש לכוח האלקטרומגנטי. במצב הזה לא היה הבדל בין הפוטונים לבוזונים W ו-Z, כלומר לא הייתה לנו כימיה, ובעצם לא היה לנו כמעט כלום בלי היגס. נראה כאילו הקוארקים מחליטים, אבל מי שלוחש להם באוזן ומקבל את ההחלטות בפועל הוא בוזון ה-X. האם יש משמעות לגדלים אפילו קטנים יותר מהחלקיקים האלו, או שזה הסוף לכל הגודל? אז כן, יש משמעות. אם ניקח קוארק או נויטרינו, לדוגמה את המלך, ונתחיל לבחון אותם זכוכית מגדלת, מה נראה? נראה הרבה דברים מעניינים. אמרנו שאטומטר הוא מיליארדית מיליארדית המטר, או 1 בחזקת מינוס 18. זה 1 חלקי 1 עם 18 אפסים אחריו. הגודל הבא, זפטומטר, הוא אלפית האטומטר, כלומר אלפית מהגודל של קוארק. בגודל הזה אנחנו רואים פריאונים. פריאונים הם חלקיקים תיאורטיים שלא נצפו באמת, והם אמורים להיות חלק מהמבנה של הקוארק, ולא ברור אם הם קיימים או לא. הגודל שלהם הוא בערך 2 זפטומטר, כלומר פעמיים 1 בחזקת מינוס 21, או מיליונית של מיליונית של מיליארדית המטר. אם ניקח את הזפטומטר ונחלק אותו באלף, נגיע לגודל קטן יותר, שנקרא יוקטומטר. אנחנו ממשיכים להסתכל לעומק עוד ועוד, ואנחנו מגיעים לגודל הקטן ביותר האפשרי. הגודל הזה נקרא גודל פלנק. גודל פלנק הוא 1.62 פעמים 10 בחזקת מינוס 35. מה זה אומר? זה אם ניקח מטר ונחלק אותו ל-100, ואז ניקח את מאית המטר ונחלק אותה למיליון, ניקח את מיליונית מאית המטר, נחלק אותה למיליארד, ואת מה שקיבלנו נחלק למיליארד, ואז נחלק לעוד מיליארד, נגיע לגודל הזה. זה גודל פלנק. גודל פלנק לקוארק הוא הרבה יותר קטן לעומת כמה שאטום קטן לעומת בן אדם. אין לי שום אנלוגיה להסביר כמה גודל פלנק הוא דבר קטן. אין גודל אפשרי קטן יותר מגודל פלנק, כי אפילו ברמה התיאורטית זה לא אפשרי למדוד הבדלים בין שני מקומות בגודל הקטן מגודל פלנק. המתמטיקה כמובן מאפשרת מספר קטן יותר, אבל אין לו משמעות פיזיקלית. אז דיברנו על ארבעת הכוחות השולטים ביקום. כל הפיזיקה שלנו, כל דבר שקורה בגדלים קטנים בצורה מגוחכת, קורה הודות לארבעת הכוחות. הכוח הגרעיני החזק, כוח הצבע, המחזיק את הטירות ביחד. הנשא של הכוח הזה, הגלואון מהמילה דבק, הוא בפער החזק ביותר בטבע. הוא מעביר את הכוח הזה בין הקירות ובעצם שומר על הקוארקים מאוחדים ומוגנים. הכוח השני, האלקטרומגנטיות, הוא הכוח שמועבר לידי הפוטונים. הכוח הזה רץ במהירות האור עד אינסוף, ובסך הכל עושה די הרבה רעש, אבל הוא מוגבל לעבודה רק עם חלקיקים שיש להם מטען חשמלי. המידע שהוא מעביר הוא משיכה או דחייה, לפי הסימן החשמלי המתאים. הכוח השלישי הוא כוח הכבידה. כוח הכבידה נפרס לאינסוף. הוא קצת שונה במהות שלו כי הוא הרבה 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 יותר חלש מכולם, אבל הוא כן מתקשר עם כולם ברמה כזו או אחרת. הכוח האחרון הוא הכוח המיוחד, הסיירת מטכ"ל שלנו. הכוח הזה מועבר על ידי בוזונים W ו-Z, שפותרים את כל הבעיות בטירה, הופכים פרוטונים לניוטרונים, ומסדרים חזרה את כל העניינים. אפשר קצת לטעות, מה היה קורה אם הכוח הגרעיני החזק היה חלש יותר לדוגמה? במצב הזה, הממלכה לא הייתה יציבה. היה פורץ מרד מהר מאוד. הלפטונים היו ממלאים את הטירה ושוברים את הקירות החלשים. גרעיני האטום בעצם לא היו יכולים להתקיים כמו שאנחנו מכירים. במצב הזה, היקום היה נראה שונה לגמרי ממה שאנחנו רואים סביבנו. אם נדמיין למשל כבידה חזקה יותר, אז היא הייתה יכולה למשוך את הלפטונים באלימות לתוך הטירות, וגם פה הממלכה לא הייתה עובדת. אם הכוח הגרעיני החלש היה חזק יותר, הוא היה מסתובב כל היום בארמון ומשליט בו טרור, הופך פרוטונים לניוטרונים ללא הפסקה. אם הוא היה חלש יותר, הניוטרונים והפרוטונים היו הרבה פחות יציבים. מה אנחנו יכולים להסיק מכך? שכל הרכב הכוחות, היחס ביניהם וכל האינטראקציות הם הבסיס של השלטון בממלכה. היחס השברירי הזה הוא מה שמכתיב את היציבות בממלכה. אנחנו לא מבינים למה זה ככה, אבל אנחנו יודעים שאם זה לא היה ככה, הממלכה הייתה נראית שונה לחלוטין. אולי דיקטטורה סגורה, בה אין לפטונים בכלל. אין תקשורת בין הממלכות, ואין כימיה. איך היקום היה נראה? אולי עולם בו אין שלטון בכלל. הכל כאוטי, והלפטונים והקוארקים רצים לכל הכיוונים בלי טירות ובלי סדר. אין שום איגוד, אין פרוטונים, אין ניוטרונים. הפיזיקה עצמה שונה. איך היקום היה נראה? יש כל מיני תיאוריות על יקומים מקבילים, בהם הכוחות מתנהגים ביחסים שונים. היחסים שלהם שונים, ולכן היקומים האלה נראים שונה מהיסוד. הפיזיקה עצמה לא הגיונית ביקום הזה, אבל זה כבר נושא לפרק אחר. רגע לפני הסיום, חשוב לי להגיד שכל מה שתיארתי בפרק הזה הוא פשוט לא מדויק. במציאות, כמובן, אין טירות, והחלקיקים ברמות הקטנות האלה מתנהגים בצורה מאוד 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 שונה ממה שתיארתי. חלקיקים למשל נעלמים ומופיעים כל הזמן. הכל מבעבע. אנרגיה וחומר הם ממש אותו דבר ברמות האלה. זה מאוד לא אינטואיטיבי, אבל זה עולם של שדות, של אנרגיה, של אינטראקציות, של מסות שמופיעות לא רק בגלל החומר, אלא גם בגלל התנועה. קשה לתאר עולם כזה בשפה שלנו, אבל היי, כל המטרה של הפודקאסט הזה היא לנסות לתאר את העולם הזה בשפה שלנו. האמת היא שהמוח שלנו פשוט לא התפתח במשך מיליוני שנים בשביל להבין את הגדלים האלו ואת היחסים האלו. אנחנו עדיין מדברים רק על קצה הקרחון של הדברים האזויים ביותר שקיימים. בפרקים הבאים נמשיך ונדבר על האינסוף, אבל הפעם מהכיוון השני שלו. נדבר על סוף הזמן, סוף היקום והאינסוף הצפוי לנו. מה שבטוח, עם כמה שהולך להיות לנו מטורף, יהיה מרתק. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על מדינת הגמדים, או מחלקת החלקיקים. הסתכלנו לתוך הגדלים הקטנים ביותר שאפשר להסתכל, ותיארנו איך העולם התת-אטומי מתנהג בדומה לממלכה בימי הביניים, עם טירה שהיא בעצם גרעיני האטום המורכבת מקוארקים, המתקשרים ביניהם באמצעות הכוח החזק, וכן מלפטונים, העיקרים האלה, איתם הקוארקים מתקשרים באמצעות הפוטונים שהם שליחי הכוח האלקטרומגנטי. הכוח האלקטרומגנטי משמש גם לתקשורת בין הטירות השונות. מדי פעם כשיש אסון בטירה, הכוח הגרעיני החלש או הכוח המיוחד מתערב ומשקם את הטירה בחזרה למצב היציב. הכוח הרביעי, הכבידה הוא כוח אינסופי העובר ביקום כולו ומתקשר עם כל השחקנים על הבמה שלנו ברמה כזו או אחרת. מה שמדהים הוא שלא משנה כמה אנחנו מסתכלים לעומק, יש רק 17 חלקיקים המשחקים ביניהם משחק עם 4 חוקים. כולנו, החלומות שלנו, הכוכבים, החיים שלנו, השמש, החורים השחורים, הכל. הכל עשוי מזה. העולם מסובך, אבל מסתבר שאפילו ברמות הקטנות ביותר, אפשר לספר עליו סיפורים מעניינים ולהציט לעצמנו את הדמיון סביב רעיונות שונים. וזה, חברים, לא מעט. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של אסטרופיזיקה וחקר היקום לכולם, ללא הבדל גיל, רקע מתמטי או כל הבדל אחר. בפרק הזה, כמו בכל פרק, אני מתבסס על ספרים ומאמרים שקראתי. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל מכם פידבקים על הפרקים. אני גם אשמח לקבל שאלות ולענות עליהם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק, וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. אתם יכולים למצוא אותנו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו בשם אל האינסוף. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים בחינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אייטיונס, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, כתיבה יצירתית, הכנה, הקלטה ולבסוף גם עריכה. הפודקאסטים האלו מונגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להנגיש את חקר החלל לכולם. אם אהבתם אותם, בבקשה, שתפו אותם עם החברים שלכם, שתפו אותם עם האויבים שלכם, שתפו עם בני הזוג שלכם, עם בנות הזוג שלכם, שתפו עם ההורים שלכם, שתפו עם מי שתרצו וכמה שיותר. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה, שלכם, טל.